אנחנו בקוף צבי ה סעיף ג. גם היום יש לנו הלכה קשה שרבים מתקשים לקיים אותה, ובסופו של דבר נראה להם הדבר כיתר. אנחנו נתמודד עם ההלכה הזו. ההלכה שיש לפנינו, מביא פה השולחן ערוך, לא יאכל עמה על השולחן אלא אם כן יש שום שינוי, שיש שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיאכל כל אחד במפה שלו. וכן, זו הלכה בשולחן ערוך, אסור לאכול עם אשתו באותו שולחן, אלא אם כן, יש כמה סייגים. הלכה הזו שנויה במחלוקת הראשונים, אבל כך מרן פוסק, ודעת מרן, הרשב"א, והרמב"ן, והר"ן, והריטב"א, והרעבד, ועוד, זו גמרא מפורשת במסכת שבת. אלא שהראשונים מצאו פה איזה רמז להלכה הזו בדברי אגדה, ואני אפתח בזה כדי לסבר את האוזן. אמר חכמי נרבונה, איפה זה נרבון? זה ליד מרסיי? אז חכמי נרבונה, אני נראיתי מרסיי, אז אני, יש לי משהו מזה. אז חכמי נרבונה, שפת הראשונים, רמזו את ההלכה הזאת בפסוק, בפרק מאוד מיוחד בתהילים. אז בואו נלמד אותו בקיצור, לראות את ההלכה הזו. המזמורים, שירי המעלות של דוד המלך, הם נפלאים, מיוחדים במינם, ויש את שיר המעלות שהוא הכי מרגש בפשטותו אותי. שירי המעלות שם זה דברים גדולים, הרי שם שיר המעלות כזה פשוט. שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני הולך בדרכיו, כן? ירא השם זה מי שהולך בדרכי השם. וכותב הרב אבן עזרא בתהילים, בדרך כלל ירא השם זה אחד שהוא פוחד, אבל פה יש ירא השם שהוא לא פוחד אלא הוא הולך בדרכיו. כלומר, מדובר ביראת הרוממות, אדם שהוא קרוב בריבונו של עולם, ומתוך כך הוא מתמלא יראה דווקא מהקרבה, ומתוך כך הוא הולך בדרכי השם. עשה כל ירא השם, הולך בדרכיו. הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. זה, על זה מתעוננים כל האברכים, מתי נגיע, אם נגיע למצב כזה של יגיע כפיך כי תאכל. אבל ירא השם הולך בדרכיו, הברכה הראשונה שלו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אחר מכן, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה ככה נברך גבר ירא אדוני. אז יש פה אינטימיות משפחתית לכאורה, זה דבר שמתאים לנו. אדם ירא שמיים, רוצה לראות את אשתך, בניך, כשתילי זיתים. אבל זה לא נגמר כאן, אחרי זה יש נכדים, אחרי זה בסוף יש נכדים, הורי בנים לבניך. אבל לפני הנכדים יש עוד משהו, יברכה השם מציון וראה לטוב ירושלים כל ימי חייך. כלומר, כדי שאדם יתברך באמת, צריך הוא לעסוק לא רק בטובתו הפרטית, לא רק בבניך, אשתך, אלא לראות בטוב ירושלים, ומתוך כך הוא מגיע לנכדים, הורי בנים לבניך. אז כנראה סדר התיקון הוא ככה: האדם הוא ירא שמיים, לאחר מכן הוא עצמאי, הגיע כפיך כי תאכל, נשיך ותברך. אחר מכן מתברך באישה טובה, אשתך כגפן פוריה ברכי לבתך, בנים. מתוך כך הוא נזהר לא להסתכל על פרטיות, לא לבוא הביתה להסתכל על הילדים, ללטף את התינוק ולהגיד זהו, זה העולם הבא, אלא הוא עוסק בלראות בטוב ירושלים, וכשהוא כזה עוסק בטובת עם ישראל, אז הוא רב עני לבניך, אז הדורות ממשיכים שלום על ישראל. העיר פה ומורדכי במסכת שבת, אחד הראשונים, מביא בשם חכמי נרבונה, לפני זה כתוב בגמרא בברכות בדף נ"ז, כתוב שמי שרואה גפן טעונה בחלום, זאת אומרת גפן פוריה, גפן עם ענבים, אין לפתור מפלת נפלים, שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. אז מה זה גפן פוריה? גפן עם ענבים. אז גפן פוריה זה אישה בהיריון, זה בעצם המשל פה. על פי זה אומר מרדכי, אז זהו, יש בעיה, רק המזמור הזה כל כך יפה, רק מפריע, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. אבל יש לו תושב במרכז, טוב, הצניות של האישה מפה הכל. אבל מרדכי אומר אשתך כשהיא כגפן פוריה, גפן פוריה, כלומר בהיריון ויולדת, תמיה בתאומת לידה, גפן אדומה, קדם, אז כשיש לך גפן פוריה ולידה תתרחק לירכתי ביתך, זה כתוב בראשונים, ולידה תתרחק לירכתי ביתך, כלומר לא לאכול אותך על אותו שולחן. וההלכה הזאת מפה מתחילה כל הברכה מהצניעות שיש בבית. זאת אומרת, תמיד האישה צנועה, אבל יש מצב שהיא תמיד צנועה, כשאומרים אישה היא בצניעות, יש מצב שהיא עוד יותר מתרחקת בירכתי ביתך, וזה כאשר היא כגפן פוריה, זאת אומרת בתקופת הלידה שהיא טמאה בתאומת לידה, בתאומת נידה, גם כן, ואז היא הולכת לירכתיים, ומפה מתחילה הברכה. אז זה נפלא שמצאו את ההלכה הזו, לא לאכול עם האישה באותו שולחן, מצאו אותה במוזיאה בספר תהילים, ולכן האישה נוהגת צניעות ולא דסת לירכתיים. הדין הזה של לא לאכול עם אשתו על השולחן, זה הלכה קשה מאוד, באמת קשה מאוד. יש בזה, המקור הוא ממשנה מפורשת, במסכת שבת. המשנה בשבת דף י"א כתוב, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. זב וזבה בזמננו מדרבנן אין לדבר הזה כך משמעות, אבל מדין תורה, כמו שקוראים, נקרא בפרשת מצורע, יש נידה ויש זבה. דיברתי על זה לדעתי לפני שנתיים. יש נידה ויש זבה, יש הבחנה ביניהם. זבה צריכה לספור שבע נקיים, נידה לא צריכה לספור שבע נקיים. אז והזבה היא חמורה יותר. לא יוכל עזב עם הזבה בפני הרגל עבירה. לא יוכל עזב עם הזבה בפני הרגל עבירה. כלומר, לא לאכול עם אשתו נידה, אבל לא כתוב מה לא יוכל. זאת אומרת, איך לא יוכל. יש לזה הרבה שיטות בראשונים. שיטת הרמב״ם שמדובר דווקא לא לאכול בקערה אחת. זאת אומרת, טוב, זה אפשר להבין. האיש ואשתו בזמן עמדתה מנקרים מאותה צלחת. טוב, באמת, זה שיטת הרמב״ם, בקערה אחת. יש שיטה שמדובר דווקא בשולחן קטן. זאת אומרת, כזה שולחן של יחיד ודרך קרבה. אבל השולחן ערוך, יש עוד, רש"י אומר שדווקא כשהם לבד, כלומר דווקא כשהם מתייחדים ואוכלים לבד, אז זה יותר אינטימי. אבל השולחן ערוך פה פסק לא כך. השולחן ערוך מפורש, לא משנה איזה שולחן, תמיד אסור לאכול עם אשתו על שולחן אחד. וזו שיטה של חלק מהראשונים, אמנם מקצת מהראשונים. גם הרמ"א כאן מדויק בדבריו, שהוא מודל להלכה הזו. הסיבה שהשולחן ערוך פסק כמו מקצת הראשונים היא משום, כך כותב הבית יוסף, ואותו דבר גם כותב הרמ"א בהגהה פה, משום המנהג. דהיינו, אנחנו מוצאים שנהגו ישראל, אם יש הלכה שגם השולחן ערוך וגם הרמ"א אומרים שככה מנהג, זה מנהג שאין עליו עוררין. זאת אומרת, אם באותו זמן השולחן ערוך נמצא, הרי הוא כותב את השולחן ערוך בארץ ישראל, אבל הוא היה בטורקיה, הוא היה בספרד, אז אם הוא כותב ככה מנהג בארצות הספרדים וככה רמ"א כותב בארצות האשכנזים, סימן שככה יתפשט המנהג להחמיר בדבר הזה. זה מעניין, אני פשוט רואה פה את גיטון, לא התכוונתי, רואה פה תימני, אז אני אומר, הרמב״ם כותב מפורש שכל האיסור הוא רק לאכול איתה באותה קערה. סליחה. אבל המעריץ כותב, למרות שהתימנים, טוב, שם אם לא נחזור לחזור פה על כל ההיסטוריה, אבל התימנים בפקרים נהגו כמו הרמב״ם, אבל המעריץ כותב, מעריץ, אני מקווה שאתם יודעים מי זה, רבי יחיא סלאח, שהוא הרב של אגף מסוים בתימנים, אי אפשר להגיד הרב כתימנים כי זה סתם יש מחלוקות, הרב של אגף, האגף של מעריץ, אז הוא כותב שלמרות שהרמב״ם כותב שדווקא בקערה אחת אסור לאכול עם שתי מידה, מנהג קדום אצל התימנים מדורי דורות להחמיר. כך כותב המעריץ. וגם הרב קפח מודה לדבר הזה, שאני ביקשתי בזמנו עוד בחיים חייתו של הרב קפח ממישהו תימני שישאל אותו את השאלה על זה ועל הושתה ועל עוד כמה דברים שהרמב״ם לא מזכיר את זה, והרב קפח אמר לו שאנו מנהגים קטונים עוד לפני הרמב״ם להחמיר בדבר הזה. ואחד הדברים המעניינים בהלכות נידה, לעניות דעתי, שאנחנו מוצאים שמחמירים בדבר הזה, מחמירים, אני לא חושב שממציאים, לא נראה שממציאים, אלא מחמירים, הכוונה היא שרואים שהתקבלה בעם ישראל שיטת ראשונים מסוימת, במקרה הזה מחמירה, ולמרות שזה דעת מיעוט, זה גדולי הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, הריט"ב והראב"ד, גדולי הראשונים, אבל כך נוהגים וכך מחמירים. ולכן פוסק השולחן ערוך, ולכן פוסק הרמ"א, שאסור לאכול עם אשתו על שולחן אחד, למרות שלפי הרמב"ם זה רק בקערה אחת, ולמרות שלפי רש"י זה רק באיחוד, כלומר רק שהם לבד, ולמרות שלפי הרוב זה דווקא בשולחן קטן, לא כך פוסק השולחן ערוך והרמ"א, פוסקים להחמיר, אסור לאכול עם אשתו על שולחן אחד. עכשיו, לדעתי זו סיבה להחמיר בדבר, כלומר, אין לומר, טוב, לפי הרמב"ם זה מותר, לפי כמה שנים זה מותר, צריך להגיד הפוך, הרי אבותינו, הדורות הקדמונים, ידעו בדיוק את כל הראשונים, ובכל זאת החמירו בדבר הזה, סימן שראו לנכון להחמיר, לכן צריך להתייחס את ההלכה הזו בשיח חומרה והרצינות. אם כן נחזור עוד פעם, אני קורא אותו בשולחן ערוך, לא יוכל, אחר כך נראה את הרמ"א, בינתיים זה אורך שולחן ערוך, לא יוכל אימה על השולחן. אם כן האיסור לאכול עם אשתו על אותו שולחן. השאלה היא, מהו טעם הדבר? כן? לא, לא, נכון, השולחן ערוך נראה שהוא לא מדבר, הוא לא אומר דווקא כשהם לבד, אלא בכל מצב. עוד מעט, זאת אומרת, אני אתייחס למצבים שונים, מצבים שונים, כלומר, מה קורה כשאוכלים מתארח? אך,
בבית עם המשפחה, זאת אומרת, סימן הכיר.
מה?
סימן הכיר.
בסדר, מתייחס לכל. השולחן ערוך מביא פה את ההיכר. השולחן ערוך הוא לכאור הקטגורי, הוא אומר, לא יוכל עם על השולחן, אלא אם כן יש שום שינוי. לפני שאני נכנס לפרטי ההלכה, אבותיי, יש לי סדר, תסלחו לי. קודם כל, אשתך כגפן פוריה. אחר כך סקרתי את שתות הראשונים, והשולחן ערוך פה נקד לחומרה, הרמ"א מסכים איתו לחומרה, כי כך המנהג הפשוט בכל קהילות ישראל, לכן אנחנו מחמירים בדבר הזה. עכשיו שלב שלישי אצלי זה טעם הדין. לא הסברתי את טעם הדין. שלב רביעי יהיה, האם הדין הזה נכון גם בשאר אנשים או רק באשתו? בסדר, אחר כך ניכנס לפרטים. מהו טעם הדין? מהו טעם הדבר? נחלקו בזה הראשונים, אולי נחלקו בזה הראשונים, אבל אנחנו מוצאים בראשונים שני טעמים לדין הזה. הראש במסכת שבת כתב שטעם הדבר הוא בגלל שלאכול עם אשתו סעודה, תתייחסו עכשיו לזוג שאוכלים לבד, לאכול עם אשתו סעודה, יש בזה חיבה, יש בזה אינטימיות. עצם הדבר הוא חיבה, עצם האכילה היא חיבה, וכמו כל ההלכות הללו, אנחנו אומרים שיש חשש שמה יקשר באווירה. עצם הדבר הוא חיבה. כך הראש. אמנם הרשב"א, והרשב"א יש לו ספר שלם על, גם על הנושאים הללו, ספר תורת הבית לרשב"א, וכשם הוא כותב, וזה משמרת הבית, זה פירוש של תורת הבית, זה פירוש, יש שם משהו מדהים, הרשב"א כתב ספר תורת הבית. הרשב"א, אתם יודעים מזה. הרשב"א הוא תלמידו הגדול של הרמב"ן, רבי שלמה בן אדרת, שהיה דור וחצי אחרי הרמב"ם, באמצע תקופת הראשונים, ואנחנו שותים את עיניו עד היום הזה, והוא כתב ספר תורת הבית, על עניינים של הבית, כלומר הלכות כשרות, הלכות בשר בחלב, וגם הלכות נידה. ורגע שנייה, ועל הספר הזה כתב הראה. מי הוא הראה? מי שמוכרס לספר החינוך, רבו של הריטב"א, תלמידו הגדול של הרמב"ן, כתב השגות בשם בדק הבית. אחר כך הרשב"א כתב תשובה להשגות בשם משמרת הבית, אבל לא כתב מי המחבר, כי הוא לא, כי הוא היה בר פלוגתא שלו, שניהם היו ברצלונה, חוץ מכדורסל היו גם גדולי עולם בברצלונה, שני אלה היו שם, הרשב"א והראה, ומה שלא יאומן, העוצמה של התורה שהייתה שם ברצלונה, והוא כתב השגות להשגות, כאילו איזה חכם אלמוני כותב. אז בספר משמרת הבית, שהוא השגות להשגות בדק הבית, על ספר תורת הבית, שם הרשב"א כותב שהטעם של הדין הזה הוא שמה, כשהם אוכלים ביחד, שמה יפשוט ידו לצלחת של אשתו ויוכל, וזה עצמו החיבה, זה גזרה לגזרה לפי זה. ברור, זאת אומרת, המחלוקת היא האם עצם האכילה משתפת על אותו שולחן היא החיבה, או לאכול השולחן זה לא בעיה, אבל שמה אוכלים באותו שולחן יכניס את זה לצלחת, וזה עצמו חיבה, ושמה יקשלו בעבירה. זו בעצם המחלוקת. אבל אני חושב ששני הדברים כנראה נכונים. זאת אומרת, המצב של אכילה, איש ואשתו, מבטאת איזושהי אינטימיות, ולכן יש, זה עצמו חיבה, וגם יש חשש שהוא שם את היד בצלחתה של האישה, וגם זה חיבה. נראה לי שאני לא יכול להריך בזה כי זה ממש פלפול, נראה לי אבל ששני הדברים נכונים, שזה קצת כמה השלכות הלכתיות. אני רוצה להעיר את ה... לחזור לדבר הזה, להעיר את זה דרך השאלה, מה שאני אומר כל הזמן, האם הדבר הזה נאסר בשאר הנשים? האם אסור לאכול עם אישה על אותו שולחן? זה נשמע נורא. מה אתה קובע עם איזו אישה שהיא לא אשתך וזה לא יש אותיש? אתה קובע עם אישה של מישהו אחר לאכול לארוחת צהריים? זה נשמע לא לעניין. אני שואל אבל האם זה איסור עצמי? כלומר, האם אסור לאכול סעודה עם אישה שיש אותיש אחרת? או זה לא איסור עצמי אלא יש לך פגישת עסקים אישה, אתה לא מכיר אותה בכלל, אפשר לאכול איתה הצהריים או אי אפשר? והיא הלווה, האישה הזאת. כתוב בהרש בעצמו, ונפסק להלכה ברמה, וגם מרן מביא את זה. רבותיי, תסתכלו לי שלפני, ניתן לראשונים לדבר, אחר כך נוסיף, האחרונים יוסיפו את דברי. הדברים מפורשים, זה לא דברות שלי, הדברים מפורשים. הרשב"א בתשובה כותב שרק שלושה דברים אסורים בשאר העריות. לא, אז חוק וחלוטו זה משהו כללי, זה הדבר הזה, לא ברור שזה אסור, אני אומר דברים קונקרטיים, זאת אומרת ודאי שזה אסור, על זה אני לא מדבר, זה איסור תורה, ואני מדבר הרחקות, הרחקות של נידה. אז הוא כותב שהושטה מידו לידה ואכילה היא מעל השולחן לא נאסר בשאר העריות. מה שנאסר זה מזיגת הכוס, מקווה שנצליח לדבר על זה, כוס של משקה חריף, יש מחמירים, מזיגת הכוס, הצעת המיטה החדרנית במלון, הצעת המיטה לפניו. טוב, יש מכירים דרך שירות, זה נקרא, כי זה עבודה, והרחצת פניו ידיו ורגליו. שלושת הדברים הללו שכתובים במסכת כתובות דף ס"ד נעשו בכל העריות. אבל הושטה מידו לידה, כי לא בשבוע שעבר, ואכילה על אותו שולחן לא נעשו בשאר העריות. ויש מחמירים, אומר הרמ"א, אני עכשיו באבן העזר סימן כ"א סעיף ה', יש מחמירים והמנהג להקל. וכך גם הבית יוסף שם כותב שרק שלושת הדברים הללו נאסרו. זאת אומרת, לצד דינת דבר והיפוכו, לאכול על שולחן אחד, כלומר לאכול סעודה עם אישה זרה שהיא ערבה, זה לא אסור, ועם אשתו נידה זה אסור. שוב, אני כמובן מעיר, צריך להיזהר בדבר הזה. אז חוק וקלות ראש אסורים מהעריות. זאת אומרת, הדבר לא אסור מצד עצמו. אז אתה אומר שזה כמעט לא יכול לקרות, למעשה, אתה לא יכול להגיד אישה ארוחות צהריים, אבל זה יכול לקרות כמו שאתה אומר, פגישה עסקית. אם יש אדם, אתה בסדר, בואו נתאר את המצב הזה. אדם יש לו פגישה עסקית עם אשתו הנידה. יכול להיות דבר כזה, כלומר, אתה יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה, יש לנו דוגמאות, יש נשים חשובות, יותר מעבר. אז רגע, ינון, רק שנייה, אתה, בסדר, שבוע שעבר אמרנו גם זאת הדבר, שנייה. אדם יש לו פגישה עסקית עם אשתו הנידה, אז הם קובעים מסעדה, אז הוא? צריכים לעשות משהו פה, לעשות שינוי וכו'. אסור. לעשות פגישה עסקית עם אישה אחרת, אשת איש למישהו אחר, זה מותר. כמובן, שוב, צריך להיזהר מלשחוק בקלות ראש. כתב ערוך השולחן באבן עזר, סימן כפלת, שוודאי שזה שהתארת את הדבר, זה לא משהו מותר. פגישה של אדם עם אשת איש, דבר צריך להיזהר ממנו. אז צריך אדם, דיברנו על זה לפני שבועיים, שמצד השחוק בקלות ראש, השולחן ערוך אומר צריך, אבן עזר, סימן כפלת, סעיף א', צריך אדם להתרחק עם אנשים מאוד מאוד. יש שני מאוד שם, זה בעצם שלושה, להתרחק מאוד מאוד. זה לגבי כל אנשים, אבל אשתו הוא לא אומר להתרחק מאוד מאוד. בזמן אתה לא תתרחק לה מאוד מאוד, זה תקרב אליה. אבל צריך להתרחק בכל מיות, זה עדיף של שחוק בקלות ראש, שאיתו פתחנו. שחוק בקלות ראש, שר הרעות חמורות לאשתו. כי מה זאת אומרת, צריכים לנהל מערכת חיים שתה, וגם זה נגדתה. אבל הוא אומר לו, בדין השתה, ולאכול עם על השולחן זה הפוך. שלדעת רוב הראשונים, וכך פסיקת ההלכה, הדבר הזה לא נאסר אלא באשתו, אבל לא נאסר בשאר העריות. מדוע? אז דיברנו על זה שבוע שעבר. מדוע? זה ברור. בגלל שאדם, אם יש אותי שחררת, יש לו הסתייגות טבעית ממנה. ולכן, אם יש לו איזושהי פגישה עסקית ואווירה רצינית, אז ודאי שזה לא, הדבר הזה לא עשוי זה עצמו, כי זה לא יביא לי את הקרדה, כי עצם ההסתגרות היא גורמת את הזהירות, אלא אם כן יש חשש של קלות ראש, צריכים להיזהר, להתרחק לאנשים מאוד מאוד. צריך להיזהר, היום יש כאלה שמכירים קצת בהלכות של העריות, אני שואל תמיד איזה מאוד הם הורידו. זאת אומרת, אם אתה צריך להתרחק מאוד, אז זה לא מספיק, כי צריך להתרחק מאוד מאוד. אז צריך פה להיזהר בדברים הללו, ובשאר הריות. בסדר, אז צריך להתרחק אנשים מאוד מאוד, אבל לכן צריכים להתנהל. יש לך פגישה עסקית עם אישה, מותר לנהל אותה, וגם מותר להזמין אותה לארוחת, אם אוכלים, לא יודע ככה עושים היום כנראה, אז אם אוכלים, את המתח. בסדר, אז זה הכל באווירה רצינית, ואדם צריך להיות לשום דרכם, ולחשוב, האם הם איזה קלות ראש, אבל אתה לא אומר שהדבר אסור מצד עצמו, זה מה שכרגע מעניין אותי. אבל באשתו זה לא ככה, אין תנאים מתירים, תמיד אסור לאכול עם אשתו לאותו שולחן, שינוי וזה כבר מגיע לזה, יש מצבים שכתוב שמותר, אבל תמיד אסור לאכול עם אשתו לאותו שולחן. אז הדבר הזה, אני מביא את זה כך משום שזה מה שגורם את הבעיות, משום ש... זה מפריע מאוד לאנשים. מה, אישה נידה היא... אמורה שיהיה בירכתי ביתך, אבל לא מציע מחוץ לגדר. זאת אומרת, זה נשמע כאילו... עוד מעט תשימו אותה בארון, כמו האתיופים. האתיופים באתיופיה, הם היו נוהגים עם האנשים, הם הרי מבית ראשון. אז היה אצלם תומה ותארה. אז כשנוהגים תומה ותארה, אז מה נעשה? מי שגר, נאמר, בירושלים, והוא כל רגע יכול ללכת להר הבית, לראות את פני השם, יש לה אישה נידה בבית, מה יעשה? אז כל אחד יצטרך שיהיה לו... האישה נידה לא יכולה לשבת על אותו כיסא, אלא אם כאן יש את הכיסא קבוע. אז הכי פשוט זה שיהיה לה איזה בית משלה. ככה עשו האתיופים, שמו אותה, היה לה בית משלה. ואז שהגיעו לארץ ואישה הייתה נידה ותומה, ושמו אותה בארון, היו מצאו דברים כאלה, אישה... יצא מהארון בגלל סוגיית הנידות שלה. אז לפעמים אדם מרגיש שמה זה, כבר אי אפשר לאכול עם האישה על השולחן הזה פה, התחתנתי או לא התחתנתי? ואתם יודעים שההלכה הזאת נוהגת יום אחרי החתונה. כבר זהו, נגמר, אין חתונה. אני אומר לפי דרכי, נסה להסביר את הדבר הזה, דעתי הוא נפלא מאוד, שקשר עם אישה זרה הוא מלווה בהסתייגות. וכיוון שהוא מלווה בהסתייגות, אז הוא פחות חמור. זה יוצא קצת אבסורד, אז אני מסייג, תיזהרו מזה, כי אנחנו לא יודעים, הקשר מצד עצמו הוא לא אסור, אבל אדם תרחק מאנשים מאוד מאוד, שחוק וקלות ראש מגנים לערווה, אבל הקשר מצד עצמו הוא לא אסור, ולעומת זאת, קשר של איש ואשתו, כיוון שהבית מלא אהבה ומלא חיבה ומלא ידידות, אז כל אווירה אינטימית בזמן נדעת, זה לא מסוכן. אני אומר לכם רבותיי, אני אחזור, כשהייתי בחור ישיבה, יכול לספר לי את כל הסיפורים שבעולם. אבל מאז שהפסקתי, אני מקווה שאני אמשיך, אבל מאז שהפסקתי להיות רק בחור ישיבה, ואני פה חי עם ציבור, כבר אי אפשר לספר לי סיפורים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש בעיות, אנחנו יודעים שיש תקלות. וכיוון ש... ואני אומר את זה בצד החיובי, כיוון שברוך השם, זוגות מנהלים חיי משפחה מאושרים וטובים, אז דווקא כך קרבה, אינטימיות במהלך זמני הנידה של האישה היא דבר מסוכן, ולכן האכילה על שולחן אחד דווקא באשתו אסורה. דבר נפלא מיוחד במינו, דווקא באשתו הדבר הזה נאסר. באותה מיטה וגם מה? לישון באותו חדר? באותה מיטה אסור. למה לא באותו חדר? כי הם תמיד ישנים ביחד, זה שמפרידים את המיטות, זה עצמו ריחוק. על אותה מיטה במרחק אסור. כן? סליחה? כן, אבל זה לא טוב הדבר הזה, לשים את האישה בארון, עדיף לשים את הבעל בארון. זאת אומרת, השאלה היא תמיד, יש נטייה לבעלים לשאול אם האישה תהיה בארון, אבל אני חושב שהבעל צריך להיות בארון. יש לי כמה דוגמאות לסוגיה הזאת, יש שוביניזם מוצווה של הבעל. אגב, באמת אני רוצה לשאול את השאלה הזו, זה דבר נפלא, הערה נפלאה שראיתי מהרב קרלי. למי אסור? לבעל אסור לאכול עם אשתו על אותו שולחן, לאישה אסור לאכול עם בעלה, או לשניהם אסור? כלפי מי מכוון האיסור? רק הבעל. נכון, זאת אומרת חשש זאת אומרת החשש באופן כללי זה דבר חשוב, האישה יותר צנועה. זאת אומרת החשש של הכישלון של ההיכשלות הוא דווקא מכוון כלפי הבעל, שזה נפקא מינה בדבר הזה. עוד מעט נראה מה קורה אם עשו שינוי שרק הבעל יודע ממנו והאישה לא יודעת מזה, אז אם זה מכוון כלפי הבעל זה יהיה בסדר. זאת אומרת, אמנם האישה נדע, אבל הבעל הוא עצרה. זאת אומרת, אז לכן, שהוא ייכנס לארון. לא, אני חושב שזה באמת, צריך פה להיזהר את הדברים הללו. זה לא עושה, את נדע, זה צרה. היא הנדע, ואתה עצרה. זאת אומרת, אליך. אבל, אם כן, רבותיי, דנו פה האחרונים, כשכתוב בשולחן ערוך, תחזור עושה השולחן ערוך, לא יאכל לימה על השולחן. כל מילה פה מדויקת בשולחן ערוך. כשכתוב לא יאכל לימה על השולחן, מה משמע? כשאם אוכלים סנדוויצ'ים זה בסדר, ואם האישה אוכלת על השולחן והוא אוכל סנדוויץ' באוויר זה גם בסדר. מדוע? כי לא ככה אוכלים. זאת אומרת, אם האישה אוכלת סעודה, הבעל מקרב שם את כיסו, מחזיק שקית פיסטוק חלבי ומפצח לתוך השקית, זה מותר. לא יאכל לימה על השולחן. עוד כתוב לא יאכל. מה פירוש לא יאכל? הרב אוירבך זצ"ל, אשכיר עוד מעט נראה, כן, מהשבוע הבא, הרב אוירבך זצ"ל אמר מסברה שלו שכתוב לא יאכל, הכוונה דווקא אכילה של קבע, כלומר דווקא סעודה. אבל אם שותים כוס קפה ביחד בבוקר עוגה, זה מותר, כך הרב אוירבך. אבל כבר העירו שסתימת הפוסקים להחמיר בדבר הזה. יש ראיות מפורשות, הבן של הרב אוירבך, הרב עזריאל אוירבך, כתב ספר, לא כתב, תלמידים שלו כתבו ספר הלכות נידה של שיעורים שלו, ובו הבן מביא ראיה נגד האבא לאסור את הדבר הזה, בין באכילת קבע ובין באכילת הרי. אם כן, אז זה תלוי כן, אני אומר לכאורה גם העניין הוא הביחד, לכן נראה שאכילה, כל מה שעושים את זה ביחד הכל עשו. היה לנו הקשר האינטימי לעשות את הדבר ביחד. לפני שנגיע להסתייגות שיש פה, הרי למעשה זה מותר, אל תתבלבלו. למעשה אף פעם לא מגרשים את האישה. כתוב שעושים שינוי, שמים חפץ על השולחן, כבר נגיע לדבר הזה. אבל אני בא לברר את חומרתה של ההלכה הזאת. אתה מתכוון שהם לא אוכלים ביחד, זה שאלה יפה. אתה מתכוון, זה יפה מאוד. אם שותים קפה ביחד, כמובן יש קנקן, וכל אחד מוזג בשבילו זה בעיה. אם אוכלים משהו ביחד, זה יופי מה שאומר. למי לייחס את זה? שניכם, יאיר וינון, שני היהודים. אז נפלא. זאת אומרת, הוא אומר, מה קורה אם על שולחן אחד, אחד רק אוכל ואחד רק שותה? מה אתה? שואלתי פה שאלות תיאורטיות, זה מצב די נדיר, אבל כמה... זה קורה, אתה אומר. האישה רק אוכלת עוגה והבעל רק שותה קפה, או הפוך. הבנתי. יפה מאוד, יפה. לא, בסדר מה שכן אומר. הבעל חוזר מהעבודה, הוא אוכל, והאישה מצטרפת, גם הוא שותה אבל. תודה, כוס קפה. לא, כל המשפחה כבר נראה, כל המשפחה כבר נראה. מה? ינון, תפסתם אותי לא מוכן, מה אני אגיד? תפסתם אותי לא מוכן, לא יודע, זה שנראה לי טוב, זה נראה לי סברה טובה, אני נראה לי שיש להקל בדבר הזה, נראה לי חזק מאוד מה שאומרים, אנס רצנת לדאבה, שהנקודה זה הביחד, ואם אין ביחד, ביחד באכילה. לא, 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 נושא הקרבה. טוב, רבותיי, בואו נסכם, סיכום. מה שכתוב בשולחן ערוך זה לא יאכל אימה על השולחן. פה העירו, הערה נכונה, לא יאכל אימה, הכוונה סעודה משותפת. אמרו כבר האחרונים, סעודה משותפת ולאו דווקא עם לחם, גם בלי לחם, לאו דווקא בלי לחם, לאכול, לאו דווקא לאכול, לשתות. אבל העירו יפה, מה קורה עם השולחן? הוא רק פלטפורמה לשני אנשים שלא אוכלים ביחד, הם מדברים ביחד. זאת אומרת, הזוג הזה נפגשים ביחד לדבר אחרי שעות העבודה, וכל אחד אוכל בלי קשר לשני. יופי של שאלה. ההיגיון שלי אומר, פייר אומר בטוח במותר, ההיגיון שלי אומר שיש להתיר את הדבר הזה, אבל אני לא הולך לסמוך על ההיגיון שלי. אבל האמת, אם זה רק ההיגיון שלי, אני ראיתי הרבה חומר, אם זה רק ההיגיון שלי, כנראה שלא כתבו על השאלה היפה הזו, נראה לי שיש להקל בדבר הזה, אבל אני חושב שלא כדאי, לא יסמוך אדם על הגיונו, במקום שאולי גדולי הפוסקים דיברו בדבר הזה, ולכן נשאיר את זה בתור שאלה, וישר כוח על ההערה. רבותיי, השאלה...
עוד אחד שזה
בן זה... הוא הגיע היום טעון.
כן, כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן, מסכים, 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 נשמע הגיוני, יפה מאוד. רבותיי, אנחנו, המטרה שלנו היא להחמיר פה ולא להקל. כשאני מתכוון להחמיר ולא להקל, כמעטי להחמיר מבחינה תודעתית. תשימו לב טוב, כל השירים בנים האלה, שמה תודעה יש חומרות, למעשה יש כמה קולות. מבחינה תודעתית, להחמיר. זה לא צחוק העניין הזה, זה סוגיה רצינית מאוד. נשאלת השאלה, האם הדין הזה נוהג גם כאשר אנשים אחרים נמצאים איתם? הרי כאשר אנשים אחרים נמצאים איתם, פה יש בעיה. כי אם הדין הזה נוהג, אז מה אישה תלך? או יצטרכו לעשות שינוי על השולחן, וזה דבר מאוד לא נעים. הדבר הזה קורה תמיד בשבע ברכות, שיש קלה וחתן שאסורים זה לזו, אז מה עושים? מה הדין כשיש עוד אנשים? אותו דבר, מה הדין כשבני ביתם נמצאים איתם? האם הדין הזה נכון רק כשהאיש והאישה אוכלים לבד? שימו לב, יכול להיות שיש עוד אנשים בבית, אבל האיש והאישה אוכלים לבד. זה לא קשור לדין של ייחוד. אולי יש עוד אנשים בבית, אבל את הארוחה הם אוכלים לבד, או גם כשהם אוכלים אנשים נוספים. בנושא הזה נחלקו ראשונים, זה לא שאלה של האחרונים, נחלקו ראשונים. מסעדה זה מצב, נכון, אוכלים לבד מסעדה, אוכלים לבד מסעדה, אין ספק שהדין הזה נוהג. כן, זה שיש עוד אנשים אחרים במסעדה זה לא רלוונטי. אנחנו אומרים מה קורה כשאנשים אחרים סועדים איתם. בדין הזה נחלקו ראשונים. הרשב"א והראה החלקו בדין הזה שהראה הקל והרשב"א החמיר. ויש אחד מגדולי האחרונים שכתב שהסברה היא כזאת, שהרשב"א שהחמיר, הוא כותב מפורש שהחשש הוא שמא ישלח ידו ויאכל מהצלחת של אשתו. האם יש עוד אנשים אחרים, הם בכלל לא יודעים שהאישה נידה, לכן אם הוא שלח ידו ואוכל מצלחתה, הם לא רואים בזה דבר מוזר, אין לזה שום משמעות שאנשים אחרים נמצאים איתם. אבל מי שהטיל, הוא צובר שהבעיה היא עצם האכילה האינטימית, וברגע שיש עוד אנשים זה פחות אינטימי, זה דבר הגיוני. ברגע איש ואשתו אוכלים לבד, זה יודע שיש בה קרבה, אם יש בה יש עוד אנשים, יש פחות קרבה. כך אמר אחד מגדולי האחרונים, שזאת הסיבה שנחלקו בדבר הזה. לא בטוח, כי יכול להיות שאם החשש הוא שמאדם ישלח ויוכל מצלחתה של אשתו, יכול להיות שאדם גם בזמן טהרתה לא יעשה דבר כזה. זאת אומרת, אם יש אנשים אחרים איתם, אבל לא שלחת ידו כל מצחת שישתדע את כולם, אז יכול להיות שאפילו בזמן טהרתה אדם לא עושה דבר כזה, ולכן זה מועיל. סוף דבר, אני לא הייתי תולה את זה בהסברות, אלא יש פנים להתיר את זה, גם אם נאמר, שנושא הוא חיבה, ודאי שיש שש אנשים, אז זה כבר לא תעודה אינטימית. וגם אם נאמר שהחשש הוא לשלוח ידו ולאכול מצלחתה, אז זה גם זה, אנחנו לא עושים דבר כזה, אפילו כשאישה תורה לא עושה דבר כזה ליד אנשים אחרים. ולכן היה אחד הראשונים הרעה שכתב ולהתיר. כבר העירו שהשולחן ערוך לא הביא את הסיוג הזה. לא הביא את הסיוג הזה. עם כל זאת, הבן איש חי כתב להתיר. הבן איש חי הוא לא מכיר בכל מידה, אבל בנושא הזה הוא כתב להתיר, והטעם שהוא כתב להתיר היא כמו דבריות. וזה חוזר לדבר שדיברנו שבוע שעבר, משום שאם אדם נמצא עם אנשים אחרים יצטרכו לעשות שינוי על השולחן שהכר שהאישה נדע, זה דבר שהוא לא נעים ואין בזה כבוד הבריות, ולכן יש לסמוך על השיטה של מי שאומר שיש עוד אנשים אחרים, אין בזה איסור. כך כתב הבן איש חי, כך כתב להקל הרב מרדכי אליהו, כך כתב הרב אלישיב. זה לא אותו דבר. ההושטה זה שם ההיגה, ההושטה זה שם ההיגה, זה משהו אחר. והאכילה על שולחן אחד זה קרבה אינטימית של עצם המצב. כל דבר צריך ללכת לפי טעמו, ולכן ברגע שאוכלים איתם עוד אנשים אחרים כבר האינטימיות פגה. כך הביאו בשם הרב אלישיב להקל. מצד שני, אני חייב לומר שיש כאלה שמחמירים בדבר הזה. הרב אוזנר מחמיר בדבר הזה, הרב קרליץ מחמיר בעניין הזה. הם שמים לשינוי, עקר, וזה באמת לא נעים. לא, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה, אפשר לתאר. מכל מקום, הגדולה הפוסקים שמניתי לאל ובכללם הרב אלישיב הקלו בדבר הזה. אני אומר שכיוון שכל הדין הזה, כל הדין הזה שמי מחלוקת הראשונים, אז אי אפשר להחמיר יותר מדי. סוף דבר, אני יודעתי, הרב מרדכי אליהו, הרב עדי יוסף, הרב אלישיב כותבים שאם יש אנשים אחרים הדין הזה לא נוהג, וכך מפני כבוד הבריות, הבן איש חי כמובן הזכרתי, מפני כבוד הבריות יש להקל בדבר הזה. נכון, זו שאלה טובה. לא ילד בן שלוש, אלא ילד שיש לו שכל להבין יחס של חיבה בין איש לאשתו. הערכה שזה מתחיל לפי החוכמה של הילד, 6, 7, 8, 9, לפי דעתו וחוכמתו של...
לא, זה לא מה ילד, זה מה שהשרה שרה לא אומר בקודם, זה שתי הפורות, לא מה שרה בידה בקרה, זה הרי זה פועלו
בעלי בקרה, או אם זה לא אינטימיות, זה הרי זה דימיות, זה הרי זה דימיות, זה הרי זה דימיות, זה הרי זה דימיות, אתה רוצה קצת להחמיר. נראה שכל מצב שיש בני ביתו שניכרים אצלם דברי החיבה, כלומר הם... הם רגישים לזה. כל אותם שיש בילדים מודע לדבר הזה. לא לשב, הוא ילך לארון, רק שנייה, אתה לומד רק חצי הלכה, כבר נגיע לראות החצי השני. כן, סיכמנו, זוג צעיר עד שהילדים לשבע אתה בארון, סיכמנו. עכשיו יש אפשרות אחרת חוץ מאשר הארון, בואו נחזור לשולחן ערוך, יש לנו עוד אפשרות. היות, אני פשוט מצטער, צריך נשימה ארוכה בשביל להבין פה את השיעור. תראו, עכשיו לחזור לשולחן ערוך, תחזרו עכשיו לשולחן ערוך. לא יאכל אימה על השולחן, אלא אם כן יש שום שינוי, שיש שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיאכל כל אחד במפה שלו. אם כן השולחן ערוך, חוץ מאשר להכניס את חנן לארון, נתן פה השולחן ערוך אפשרות נוספת, וזה השינוי. עכשיו, מאיפה השינוי הזה יוצא? מהלכות בשר בחלב. ההלכות מועתקות מהלכות בשר בחלב. למדנו את זה פה, בהלכות בשר בחלב. שני אנשים שאוכלים על אותו שולחן, אחד בשר, אחד חלב, עושים היכר ביניהם. מה מטרת ההיכר שם? ברור שהמטרה היא שלמנוע להכניס את מאחד להכניס את היד לצלחתו של השני, אבל זה מוריד האינטימיות, זאת אומרת, זה יוצר איזושהי מחיצה בין השניים שאוכלים על השולחן. השינוי שכתבו פה, דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן. כמובן מדובר על לחם שלא אוכלים ממנו, ועל קנקן שלא משתמשים בו, כי אחרת אין איזושהי משמעות להפסק, ועל מדחייה שלא משתמשים בה. זאת אומרת, הדרך להתיר לאיש ואשתו לאכול לאותו שולחן היא לעשות, לשים איזה חפץ שיהיה על השולחן ויהיה ביניהם, לא צריך להיות ביניהם ככה, אבל ביניהם על השולחן, במרכז השולחן, וזה חפץ שהוא לא רגיל, כלומר, או שהוא לא רגיל להיות שם, או שלא משתמשים בו. כלומר, לחם נוסף על הלחם שלהם. קנקן ריק שלא משתמשים בו, או מלא, ויש עוד קנקן, והדבר הזה הוא שינוי. נחלקו הפוסקים, והשאלה היא מצליח שהאישה תניח את הטבעת שלה על השולחן. נחלקו בדבר הזה, רבים אוסרים, רבים מתירים, אפשר לעשות, אני אגיד לכם, זה קורה, הדעה של המתירים היא רלוונטית למי שמחמיר, שגם כשיש איתם אנשים אחרים, אז הם אומרים שצריך להיות על אותו שולחן, האישה שמה את הטבעת על השולחן, ואז זה אפקט שלא מרגישים בו. אבל אנחנו, כמעט שבא, לא נחמיר בדבר הזה, אז במילא לא צריך גם להקל את הקולה הזו, והדרך זוג שאוכלים ביחד על השולחן, על אותו שולחן, הדרך להתיר את הדבר הזה, היא לשים עוד חפץ שלא משתמשים בו על השולחן, והחפץ הזה הוא הכר. ואחרי זה צריך חפץ גבוה, זאת אומרת לא טבעת, אלא חפץ שהוא ניכר, זאת אומרת, כמו שכתוב פה בשולחן ערוך, לחם או קנקן. יש פה עוד הצעה שיוכל כל אחד במפה שלו, זה דבר שהיום לא מקבל, האמת יש משפחות כאלה, כן כן כן, יש משפחות כאלה, מה? כן, אבל זה שיוכל כל אחד במפה שלו, זה לא מועיל, זה לא מועיל, זה לא מועיל, זה מועיל, המפה שלו זה אחד השינויים, כן, אחד השינויים, לכן זה יועיל למי שלא אחרי בדרך כלל מפה נפרדת, מי שלא אחרי מפה נפרדת שיוריד מפה, שצד אחד יוריד מפה וגם זה יחשב שינוי, זאת אומרת מי שתמיד רגיל לאכול כאשר יש מפה מתחת לאוכל יכול להוריד מפה, או מי שאוכל על המפה של השולחן יכול לקפל חצי מפה, וגם כל זה סתם אנחנו מדברים כי לא נעשה את הדברים הללו. מה שכל אחד איתם יעשה זה להביא את הבקבוק יין של קידוש שנמצא במקרר לסבא, לשים אותו על השולחן וזהו, ולא, זאת אומרת, לא תתחילו עם כל, אנחנו יכולים להישאר פה עד שכה תיקון חצות ולדבר על כל מיני שנים, אבל זה לא הנושא שלנו, לקחת חפץ שלא משתמשים בו ולשים אותו על השולחן, יש לכם במקרר חפץ כזה ואת תחילו להתפלפל, מה? טוב, רבותיי, אני מקווה שזה בסדר. אני רוצה להעיר עוד הערה חשובה. בואו תראו את הרמה, רק שנלמד, הרמה הוא לא כל כך אקטואלי, הוא אומר ככה. ויש שאומרים, עד צריכים הפסד בין קערה שלו לקערה שלה, היו דווקא כשאינם אוכלים בקערה אחת שהיא טהורה. זאת אומרת, המצב שהאסור זה כאשר בזמן טהרתה הם אוכלים כל אחד לחוד, עד צריכים לעשות הפסק. אבל אם אוכלים בקערה אחת שהיא טהורה, סגי אם אוכלת בקערה בפני עצה ונצריך לקערה אחר. זה זוג של פעם שאוכלים אותה צלחת, אז במצב הזה מספיק שיפריד את הצלחות. שוב, הלכה לא אקטואלית, אני לא חושב שיש זוגות שאוכלים באופן שגרתי מאותה קערה, לכן זה לא מצוי. רבותיי, עכשיו הלכה נוספת חשובה, הבח מאיר פה את ההערה הזאת, אין נפתחם את הבח, אז אני אומר לכם אותו בעל פה, הבח מדבר על מציאות שהוא קורא לה, עוד ראיתי שטות גדול. מה היה שטות גדול? יש עוד בעיה, לאכול מאותה קערה. גם כאשר עשו שינוי, יש בעצם, חוזר לסוגיה, המשנה שאומרת, לא יאכל עזב עם עזבה, מפני הרגל עבירה, נחלקו הראשונים, יש אומרים שזה מדובר על אותו שולחן, ואז אמרו מסברה שאפשר לעשות שינוי. אבל הרמב״ם כותב שזה דווקא באותה קערה, הרמב״ם מחמיר. אסור לאכול עם אשתו באותה קערה, כלומר כל אחד לא אוכלים קומפוט, זה אוכל מפה, זה אוכל מפה. לפי הרמב״ם זה האיסור, ולדבר הזה לא מועיל שינוי. אין משמעות לשינוי, כי את הכלי אתה שם בשולחן, זה השטות הגדול שמדבר עליה הבח. ואם כן, יוצא, זה הלכה חמורה יותר, שאסור לאכול עם אשתו מאותה קערה, אז מה עושים? איך הם משתמשים בקערת מרכזית? גם אחד אחרי השני. גם אחד אחרי השני. מה התשובה? צריכים לא לאכול מאותה קערה, כלומר, למזוג, לא למזוג, להגיש ל... איך תקראו את זה? כן, כל אחד יפים בצלחת שלו, אבל כל אחד מנקרים מאותה הצלחת פיצוחים. מפצחים זה לאכול בקערה אחת. הדבר הזה, דנו בו האחרונים, מה הדין כאשר יש אחרים שאוכלים איתם? ונקטו להחמיר. כלומר, הדין של אכילה בקערה אחת הוא חמור יותר. מסברות אחרות לגמרי. תשימו לב, למרות שיוצא מאותה סוגיה, אבל זה ראש אחר. זאת אומרת, בפי הרמב״ם, האכילה בקערה אחת זה מה שכתוב בסוגיה. אז צריכים להבין, קערה אחת זה חמור יותר. לפי הרשב"א, מה שכתוב בסוגיה זה אכילה בשולחן אחד, זה קל יותר אם זה כתוב בסוגיה. בכל מקרה, אנחנו ודאי צריכים להחמיר כמו דעת הרמב״ם. אומר, אנחנו מחמירים יותר מהרמב״ם, אבל אי אפשר לבטל את הרמב״ם. ושאר הפוסקים שמי שאסור לאכול בקערה אחת, ובדרך כלל נקטו פוסקים שלאכול בקערה אחת זה דבר חמור, שאסור, גם אם ישנם בני בית נוספים, כך כמעט רוב הפוסקים. הרב עובדיה יוסף כותב שבשעת הדחק אפשר להקל דברים כאלו, אבל סתם ככה פוסקים שלבים שיש לאכול וכו'. כל הדברים הללו זה בעצם לאכול עם האישה בקערה אחת, ולכן מה צריך לעשות זה להגיש לצלחת שלו ולא לנקר מהקערה. הבעיה מתעוררת, אז מה קורה עם הלחם? מה? מה אתה עושים את זה? גם בצלחת? לחם זה, מה? נחלקו בדבר הזה, נחלקו בדבר הזה, ורבים מכירים שבלחם זה לא נאמר. זאת אומרת, בלחם מספיק שישים את זה לידו, זאת אומרת, לא יאכל מהלחם, כי זה כמו קערה אחת, לשים את זה לידו. רגע, מה קורה עם החומוס? אז רגע, חומוס, חומוס הכוונה בזמן ידותה של האישה, הבנתי, זה כבוד הבריאות, הוא לוקח את החומוס, מוריד מהסכין, שם על הצלחת שלו, ואז מורח עוד פעם, ככה אוכלים חומוס? יש פה בעיה. בדבר הזה כותב הרב ווזנר, חומוס, מרגרינה, חמאה, מטבוחה וכל שאר הדברים שאין מיני מריחה. רבים החמירו, רבותיי, רבים החמירו, ואז עושה את הארוחה לבלתי אפשרי כשיש אנשים נוספים. אבל לא, אני אומר, מקערה אחת כן, כל מה שמתירים אנשים נוספים זה רק שולחן אחד, אבל קערה אחת לא. כך כתבו כמעט כל הפוסקים, כל הרב מרדכי, חוץ מהרב עובדיה שכתב שבשעת הדחק אפשר להקל אפילו מקערה אחת עם אנשים נוספים, אבל בשעת הדחק. אני אומר, זה עושה ארוחה לבלתי אפשרית אם אנשים מוזמנים אצלך. האישה נדע, אז כל פעם שאתה לוקח מהחומוס, מהמטבוחה, מה... אז מה אתה עושה? זה... כתב הר... בסדר, מה עם כבוד הבריאות? מה? מה, מהחומוס? חומוס מרגרינה, ריבה, דבינה, יש הרבה. הרב ווזנר, רבותיי, כולה, אני אומר לכם, כולה, הרב ווזנר, הרב ווזנר הוא מאוד מחמיר. ופה הוא הקל, והרב עובדיה יוסף גם מעתיק אותו, שניהם הקלו. הרב ווזנר כתב להקל בדבר הזה. מדוע? כי מריחה זה לא אוכל. כל מה שנעשה לאכול עם אשתו בקערה אחת. אז יכול לצלות בקערה אחת זה לאכול את האוכל. דברים שמורחים על הלחם. אז אני לא, לא. הנקודה היא שמה שאתה, לא בסברה, לא בסברה. יש, מה שאתה מורח הוא בעצם תפל ללחם. כשאתה מורח חומוס על לחם או על קרקר, אף יהודי לא אוכל חומוס. אני מקווה שזה לא דבר נורמלי שאדם לוקח עם הכפית חומוס ואוכל. אוכלים לחם עם חומוס, זה נקרא ללפת את הפת. לחם עם חומוס, קרקר עם חומוס. וכיוון שכך, זה לא נקרא לאכול איתה בקערה אחת. מה שאין כן, פיצוחים. אנשים אוכלים פיצוחים. זה עונג שבת. אז אנשים אוכלים פיצוחים, ולכן הדבר הזה עשו. כך הרב ווזנר, ושוב אני אומר, הרב ווזנר הקל בדבר הזה. רב חלה, רב גובר, הוא פוסק גדול מאוד, מי כמו ברכות נידה, זה לא יומן. הרב, מה שעשה הרב ווזנר בני ברק, נזכה גם אנחנו לעשות. הרב ווזנר הקים מעולה של תורה. הרב ווזנר זה, איך נקרא לזה, גדול הפוסקים של החסידים היום בבני ברק, והוא עוד לפני הרב מרדכי אליהו עסק בהלכות טהרת המשפחה, ומתלמידים מופלגים בתורה בבני ברק, גדולי הדור ממש, רשת תלמידים ובתוראה, קשה לתאר מה שנעשה שם סביב ונושא טהרת המשפחה אצל תלמידי הרב ווזנר, באמת הם מופלגים. היה לי עכשיו מעשה פה, הייתה איזו החמרה שרצו להחמיר על נשים במקווה, ואני פחדתי מהדבר הזה והתקשרתי לבית משל הרב ווזנר ודיברתי עם אחד הדיינים והוא הקל. אז שהם מקלים זה ברזל, זאת אומרת הם יש להם מציאה להחמיר, בהחלט. השם מקלים זה, זה ממש ברזל, אז הרב עוזמר, בדבר הזה זה הקלה גדולה וחשובה, בנושא הזה של מיני מריחה, וכן, סוף דבר, כך נראה לי להקל. להציב להעיר את ההערה הזאת, החשובה, מה קורה? אמרנו שהדרך להעציר, לאכול השכון אחד, ולשים חפץ שבדרך כלל הוא לא נמצא. אז מה קורה אם האישה לא מודעת לזה שהבעל שם חפץ, שם חפץ שבדרך כלל הוא לא נמצא? זה אומר הרב קרליץ שזה בסדר. זאת אומרת, הנקודה היא לא מה האישה יודעת, הנקודה היא מה הבעל יודע, כיוון שמי שיש בו חשש של כישלון, שיקשר זה הבעל ולא, ו, ולא האישה. אם כן, בואו נסכם את הדבר הזה. סוף דבר רבותיי, יש פה הלכה, אני אומר לכם, היא לא קשה לקיום בכלל, היא קשה להפנמה. הרי בסופו של דבר, מה קשה בהלכה הזאת? שים כוס על השולחן, אתה לא סותר ממנה. אין שום קושי לקיים את ההלכה הזו. היא קשה להפנמה. הסיבה שהיא קשה להפנמה, בגלל שהיהודים את הלכות נידה מוכנים לקיים, אבל הם מוכנים לקיים את הלכות נידה כשמדובר על מקווה, על העסק הגדול של הלכות נידה. מקווה, דם, זה בסדר, קליטות, אבל כשמגיעים להרחקות, מאוד קשה לקיים. אני אומר לכם, זה נשחק. ואני שומע לכם, בתוך עמי אני יושב. אני יודע בדיוק מה קורה, ויותר מבדיוק. אז הדברים הללו הקטנים נשחקים. אז לכן אני אומר שההלכה הזאת היא פשוטה לקיום, אבל היא קשה להפנמה. וכדי להפנים אותה באמת צריך להבין שבית יהודי הוא בית של אהבה, אחווה, שלום ורעות. ודווקא מתוך שהוא בית כזה, אז כל יחס אינטימי בזמני חיבה אינטימית, בזמני הנידה, הוא מסוכן. ולכן לא אוכלים על שולחן אחד, אלא אם כן עושים שינוי, שמים מקר על השולחן, אז זה מותר. אם יש אנשים אחרים, לא צריך לעשות שינוי, לדעת רוב הפוסקים. לאכול מקערה אחת, גם אם יש אנשים אחרים, זה אסור. לא צריך לעשות זה להגיש מהקערה לצלחת שלו. חוץ מאשר מצב של מיני מריחה, שבזה כמה פוסקים חשובים הקלו בדבר הזה, ויכול לקחת מהצלחת שלו, ומהצלחת המרכזית, ולמרוח את זה על הלחם. טוב, אנחנו נאלץ לעצור פה. אני אולי שבוע הבא לא אלמד לפי הסדר, כי אני לא רוצה ליגע אתכם עוד בפרטים הללו. אולי אני אדלג להלכות יותר מעשיות. שבוע הבא יש לנו בפרשת שבוע את כל באישה ערווה. ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. יש לנו את כל באישה ערווה, אז אולי נדבר גם על הנושא הזה של כל באישה ערווה, וזה אני דעתה. טוב, שלום עליכם.